מתבוננים פנימה עם דוקטור ירדן לוינסקי. התוכנית השבועית של כללית באקו 99 FM על כל מה שנוגע בנפש שלנו.
פעם שנייה כבר.
אמיתי
זה קורה בתוכנית שנייה של מתבוננים פנימה. שלום ירדן.
שלום.
אקו 99 FM, מתבוננים פנימה, כל שישי בשמונה עם שאלות ומפגשים הקשורים בנפש, בתהליכים רגשיים, פסיכיאטריה, עם דוקטור ירדן לוינסקי, שהוא הפסיכיאטר הראשי של חטיבת הקהילה בכללית. נגיד גם שהתוכנית והייעוץ בה לא מחליפים טיפול או בדיקה של רופא יועץ, וזאת למרות שאתה, דוקטור לוינסקי, עטור ניסיון מקצועי. פחות סיפרנו עליך בשבוע שעבר, אולי נרחיב עכשיו קצת על הקריירה שלך, הניסיון המקצועי שלך?
התחלתי את הקריירה שלי בבית חולים תל השומר, שם עשיתי את ההתמחות שלי בפסיכיאטריית מבוגרים, ואחר כך המשכתי כמומחה למשך כמה שנים, עבדתי בכל מיני תחומים.
עשית את זה נורא מהר, אתה צעיר.
אני חושב שכמו כל רופאים במדינת ישראל, אחרי הצבא נכנסתי לבית ספר לרפואה, והמשכתי עד להתמחות.
עד הלום.
כן, ושם עסקתי גם במגזר החרדי, וגם פתחתי מרפאה לטלפסיכיאטריה עוד בתחילת שנות ה-2000. ולקראת הרפורמה בבריאות הנפש שהתרחשה ב-2015, עברתי לעבוד בכללית, במחוז דן פתח תקווה, שם נכנסתי לתפקיד של הפסיכיאטר הראשי של המחוז, והקמנו את, הרחבנו מאוד את מערך שירות בריאות הנפש במחוז, ועשיתי עוד כמה תפקידים במחוז, עד שהגעתי להיות הפסיכיאטר הראשי של חטיבת הקהילה.
וואו. מה זה אומר בעצם חטיבת הקהילה?
בכללית יש שתי חטיבות מרכזיות, תפעוליות, אחת זאת חטיבת בתי החולים, יש לנו 14 בתי חולים גדולים מפוארים, מסורוקה בדרום ויוספטל באילת, ועד העמק בצפון, יש לנו יותר מ-1,500 מרפאות, אז חטיבת בתי החולים היא מנהלת בעצם את כל בתי החולים, ויש את חטיבת הקהילה שאני פסיכיאטר הראשי שלה, שבעצם מנהלת את כל התחום של רפואת הקהילה, כל אותם 1,500 מרפאות, מרפאות רופאי משפחה, מרפאות יועצות, התפתחות הילד, פיזיותרפיה, מכוני פיזיותרפיה, כל הדברים שאנחנו מכירים כקופת חולים,
כן.
זאת חטיבת הקהילה. יש לנו כמובן עוד כל מיני חטיבות כספים ומשאבי אנוש, אבל
אבל הקהילה זה מעניין, במיוחד בימים אלה שהמשמעות של קהילה הולכת ותופסת יותר ויותר מקום בחברה שלנו. ונגיד גם שבנימה אישית קצת, אתה נשוי ואב לשלושה.
שלושה ילדים, שני בנים ובת חמודה שעכשיו דואגה שאני אזכיר את השם שלה, יעלה.
יעלה.
אז כן.
אבא מפורסם, אז בוא, תדע גם לילדים באמת.
באמת.
ומתגייס טרי.
הבכור שלי עומד להתגייס.
שיהיו בריאים כולם.
אמן.
כן. בשבוע שעבר דיברנו באמת על הורות במשבר, והשבוע אנחנו נתמקד בנושא התמכרות למסכים. הזמנו אתכם בתוכנית הקודמת לכתוב לנו את השאלות שלכם, לדבר איתנו על מה שמציק לכם בתוך הנושא הזה של התמכרות למסכים. קודם כל נזכיר את מספר הטלפון שאליו אפשר לשלוח את ההודעות, בין אם קוליות או כתובות, 054-999-4399, או בפייסבוק, באינסטגרם, הודעות של אקו 99 FM, בהודעות פרטיות, אנחנו נתייחס לזה שם. מי שתתייחס לזה בעצם תהיה דנה ביטון, העורכת והמפיקה של המשדר הזה, ובכלל, עשויה ללא חת האישה הזאת. אני סטלי סולומונוב, כאן איתכם גם באולפן. ובוא נשמע את הזווית שלך, דוקטור לוינסקי, קצת על העניין הזה של התמכרות למסכים, משהו שכולנו, כולנו, מתעסקים איתו, נחשפים אליו,
כן.
סובלים
אז
ממנו.
אני חושב שקודם כל, התמכרות למסכים, צריך לשים דגש שמדובר על המסכים האישיים. אף אחד לא מתמכר לקולנוע, חוץ ממבקרי קולנוע אולי, אבל אנחנו מדברים על סיטואציות מהחיים של כולנו, וכולנו פוגשים את הקושי בשליטה בשימוש במסכים. זה יכול להיות מצב שאולי פגשתם, שאתם יושבים במסעדה עם חברים ואוכלים ושותים, ופתאום הטלפון רועד לכם בכיס, ואתם מאותו רגע מתקשים מאוד לחשוב על מה שקורה סביבכם, אלא כל מה שמעניין אתכם זה לשים את העין על המסך ולראות מהי ההודעה שקיבלתם. האם קיבלתם הודעה סופר סופר חשובה, כי אולי תפספסו את ההודעה מהבוס שלכם, או שמה קיבלתם הודעה מחבר חבר שאלה פוסט חדש בפייסבוק או בטוויטר על משהו.
אתה היית רחום וחנון, אמרת באמצע ארוחה, אפילו לא הזכרת עדיין את העניין של נהיגה, נגיד, או משהו.
נכון, ומצבים אחרים זה, ברור שזה לא אתם כמובן, אבל אתם חייבים לראות מה קורה בפיד של הרשת החברתית שחביבה עליכם. לא משנה אם זה טיק טוק או אינסטגרם, ואתם בכל רגע פנוי, אתם מרגישים שאתם ממש מוכרחים לראות מה התחדש. למרות שהפעם הקודמת הייתה לפני 3 דקות.
או פחות.
ואתם מתעצבנים במקביל על הילד שלכם ששוכב על הספה בסלון במשך 3-4 שעות האחרונות, ורואה סרטון ביוטיוב אחד אחרי השני, ואתם לא מבינים איך זה קורה לו הדבר הזה. אז קוראים לזה התמכרות למסכים, ואני מדגיש שאין הבחנה רשמית של התמכרות למסכים, זה לא מופיע בספר ההבחנות, כי מצד אחד המסכים האלה שינו לנו את החיים. זאת אומרת, פעם אם הטלפון היה אמצעי תקשורת, שכל מה שעושים איתו זה מתקשרים למישהו, מדברים כן. דקה, 2-5 ומנתקים, היום הטלפון זה בעצם, כל החיים שלנו כמעט מתנהלים דרך הטלפון, או דרך המחשב, ומי תקשורת בין אנושית, אבל גם דרך ניהול חשבון בנק, התנהלות עסקית, כל דבר כמעט, צריכת מידע.
זה הרנק שלנו, זה... כן.
כן. מצד שני, ההתנהלות הזאת יכולה גם לצאת משליטתנו. זאת אומרת, אנשים מרגישים שהם לא יכולים לתפקד בלי הטלפון, אם הם שכחו מטען, אז זה הדבר היחיד שהם מסוגלים לחשוב עליו, זה מתי אני אטען את הטלפון שלי בפעם הבאה, ולפעמים הם גם מרגישים רעידות מדומות בכיס שלהם, שכאילו ההודעה נכנסת, קוראים לזה...
רעידות פנטום.
רעידות פנטום, שבעצם המוח כבר מחכה ומצפה לרעידה הבאה, אז הוא מדמיין שהרעידה הזאת התרחשה. אז אני חושב שכשאנחנו מדברים על זה, כדאי לדבר על דופמין. והסיבה שכדאי לדבר על דופמין זה כי כל מקום שכתוב עליו על התמכרות, אנשים מדברים על דופמין. כאילו הדופמין זה מה שגורם לנו להתמכרות. אבל זה לא בדיוק זה. אולי נעשה טיפה סדר. דופמין זה נוירוטרנסמיטור, כימיקל, שהגוף שלנו מייצר.
הוא מאוד אוהב.
הוא מאוד אוהב. ואחד המסלולים שבו הדופמין עובר נקרא מסלול התגמול, שזה קשור באיך המוח שלנו מעודד פעילויות או דברים מסוימים, והוא קריטי בתפקוד שלנו, כי בניגוד למה שחושבים שהדופמין גורם לנו להנאה, הוא יותר קשור במוטיבציה לעשות דברים. זאת אומרת, אתה לא, אם יש יותר דופמין, אתה לא נהנה יותר, אלא אתה רוצה לעשות את זה יותר. שזה משהו אחר לגמרי. לדוגמה, אם אני, סטלי, אני אתן לך גלידה נורא טעימה, ואני אחסום לך איכשהו עם זריקה את הדופמין, אז את תצליחי להנות מאוד
מהטעם
של הגלידה, אבל לא בטוח שתרצי עוד גלידה. זאת אומרת, זה משהו אחר. וכשאנחנו שומעים שאנשים נכנסים שוב פעם ושוב פעם לטיקטוק לראות סרטונים כי הם מפוצצים בדופמין, כמו שאדם לוקח סמים כאילו הוא מפוצץ בדופמין, אז זה לא בדיוק ככה, כי אנחנו יודעים ממחקרים שיש אנשים שיש להם, נכון שיש אנשים שיש להם בעיה במנגנוני דופמין והם יותר נוטים להתמכרויות, אבל זה לא אומר שהדופמין הוא הבעיה. ומה שאנחנו כן יודעים, כמו שאמרתי, זה שהדופמין גורם לנו לרצות לעשות עוד מאותו דבר. ואנחנו לא חושבים על החלק של האפליקציות בכל הדבר הזה. זאת אומרת, יושבים אנשים בפייסבוק ובטיק טוק ובאינסטגרם, שכל הג'וב שלהם בחיים זה לתכנן אפליקציות שיגרמו לנו
לרצות
עוד. הם מתכננים את האפליקציות. תחשבו שבחיים האמיתיים שמישהו מסיים לדבר, אז לא מיד נכנס מישהו אחר ומדבר.
נכון.
אבל כשאנחנו נכנסים לפייסבוק, וכשמסתיים סרטון, פייסבוק, מיד
נגיד
מתחיל...
פייסבוק, פייסבוק שם קוד שלא נחשד כן, פה מבוגרים, זה לא פייסבוק, זה טוויטר, זה אינסטגרם, טוויטר כבר לא קיים. זה מטה, איקס, אינסטגרם,
סנאפצ'אט, לא משנה.
טיק טוק, סנאפצ'אט, אומייגאד.
איזה אפליקציות זה, דרך אגב, סנאפצ'אט חוזר, למי שיודע. אז זה לא דופמין, אולי זו חרדה, חרדה מזה שנפספס, נפספס את מה שכולם, פומו, מה שכולם מדברים עליו ברשתות, אנחנו לא מעודכנים, אז אנחנו לא כל כך בעניינים, אז אנחנו אולי פחות טובים מאנשים אחרים, אבל לטעמי, אני חושב שההתמכרות שלנו למסכים באה לשרת צורך אולי טיפה שונה, ואני אתן לכם דוגמה, תחשבו על מה שקורה לאנשים, נהגים שעוצרים באור אדום, ואתם תסתכלו למכוניות אחרות ותראו שכולם מרימים את המסך של הטלפון. והסיבה לזה, אני חושד, זה שקשה לנו להיות רגע לבד עם עצמנו. אנחנו מפחדים קצת שאם אנחנו נהיה לבד עם עצמנו, פתאום יבואו מחשבות. ואנחנו נגלה שקורים כל מיני דברים איתנו
ברגש,
עם עצמנו.
ברגש,
במחשבה. בפחדים, כן. בשעמום. ואנחנו לא כל כך רוצים להתמודד עם זה.
להשתעמם זה כל כך חשוב. כל ההמצאות, כל הקיום שלנו התפתח בזכות זה שאנשים...
ברגעים המתים שבין דברים אחרים.
ישבו וחשבו, בדיוק.
אכן. אז היום אנחנו נדבר על שימוש במסכים ואיך הם נמצאים בין הנפש שלנו לבין המציאות.
איזה נושא מרתק. אז קודם כל, תודה רבה שהבאת אותו לשולחננו, כי הוא חשוב מאוד ונוגע בכולנו. ונגיד לכם שאתם יכולים לשלוח לנו את השאלות שלכם, הקשור, אני כבר מדמיינת את כל ההורים, כבר ישר מסמסים לנו את השאלות שלהם על העניין הזה, אז אתם מוזמנים, 054-999-4399, כל השאלות שלכם או מוקלטות, או מוקלדות, או אלינו בפרטים, מה שנקרא, באינסטגרם, בפייסבוק, מחזירים אתכם לשם כמובן, בהודעה פרטית אנחנו נתייחס לזה בשידור.
מתבוננים פנימה עם דוקטור ירדן לוינסקי.
מתבוננים פנימה, אנחנו כאן מדי בוקר שישי עם שאלות ומפגשים הקשורים בנפש ותהליכים רגשיים, פסיכיאטריה עם דוקטור ירדן לוינסקי כאן באולפן איתי. ואנחנו היום בנושא התמכרות למסכים, יש לנו כבר את השאלות שלכם שהגיעו לנו בוואטסאפ, נזכיר את המספר אם אתם רוצים גם לכתוב לנו, לשאול את השאלות הקשורות בהתמכרות במסכים, 054-999-4399, דוקטור לוינסקי, אני משמיעה לך את המאזין הראשון שכתב לנו, מאז אירועי השבעה באוקטובר, אני לא מצליח להתנתק מהנייד. אני אפילו לא שם לב לזה עד שהזמן עובר, ואני קולט שישבתי 4 שעות, רואה חדשות, עובר לעדכונים בטלגרם, חוזר לאינסטגרם, פייסבוק, ושוב ושוב, ואז גם בטלוויזיה. למען האמת, אני מרגיש שאני לא רוצה להתנתק. איך לשלוט על זה?
דווקא מאז המלחמה, כשקורים כל כך הרבה דברים, אנשים רבים חווים פחד מהחמצה, מה שנקרא פומו. אנשים שחוששים לפספס משהו חשוב או מעניין, אם הם לא יבדקו אותו כל כמה דקות, כל הזמן, מה קורה, או אם הם קיבלו איזושהי הודעה חשובה, אם הם פספסו את מבזק החדשות של האמצע. וזה יכול להיגרם מכל מיני סיבות. אחד, זה האירועים מתרחשים מאוד מאוד מהר. ואולי באמת פספסנו משהו.
נכון.
אנחנו לא רוצים לפספס. ויש לחץ חברתי גם, אתה צריך להיות בעניינים, אתה לא יכול לשים לב להודעה משתך, אתה לא יכול לשים לב להודעה החשובה שהילד שלח לך. אתה לא כמו פעם יכול להגיד אני מנותק, כי יש לך טלפון. זאת אומרת, הציפייה החברתית זה שאתה תהיה
מחובר
וזמין.
ומקליד.
ואנחנו גם נוטים כל הזמן להשוות את עצמנו לאנשים אחרים, דרך התמונות, דרך הסרטונים שאנשים מעלים, דרך הדברים שאנשים כותבים. אנחנו משווים את עצמנו אליהם. אז אנחנו צריכים לדעת מה קורה איתם, כדי שאנחנו נדע מה קורה איתנו. והחוסר ביטחון הזה, הצורך נקרא לזה אישור ותשומת לב מאחרים, אז הוא גורם לנו כל הזמן להרגיש שאנחנו חייבים להיות שם. כי אחרת אף אחד לא ישים לב אלינו. אז הרגלי שימוש האלה יכולים לבוא מחרדה. אנשים שסובלים מחרדה, פחדים לפספס, אז הם ישתמשו בטלפון הנייד או בטלוויזיה יותר כדי להרגיש בשליטה על מה שקורה. ומה שמעניין כאן זה שאנשים משכנעים את עצמם שזה טוב להם. זאת אומרת, עד כדי כך שיצא מחקר לפני כמה שנים, שבדק, שמצא שנהגים משכנעים את עצמם שזה טוב לשלוח הודעות טקסט תוך כדי נהיגה, וזה לא מסכן אותם.
מה זאת אומרת?
הם היו בטוחים שזה בסדר, לא יקרה כלום אם אני אשלח עכשיו הודעה.
אוקיי.
אוקיי, בשביל זה יש קמפיינים של הרלבד לשמור על...
אז לא שהם משכנעים שזה טוב, אלא שזה פשוט לא רע.
שזה בסדר, זה לא יקרה לי כלום. לא יקרה לי שום דבר. למרות שכולנו יודעים שאם אתה מסמס בזמן נהיגה, סיכוי שיתפספס את הנהג מלפניך ששם ברקס, אז אתה תפספס אותו כנראה. אז יש אנשים שחושבים היום שזה דומה מאוד ל-OCD, זאת אומרת, אתה קודם, יש לך חרדה שאתה תפספס משהו, אתה בודק, זה מרגיע אותך שלא פספסת שום דבר, ואז מתעוררת לך חרדה חדשה שאולי תפספס משהו. זאת אומרת, נוצר הלופ הזה, שכל הזמן אתה צריך...
של התנהגות כפייתית.
התנהגות כפייתית.
בזה OCD, אני פשוט מתרגמת למאזינים.
אז בסופו של דבר, אם נחזור אליך, אז מה שאפשר לעשות תלוי במצב האישי שלך. הדבר הראשון זה לזהות שבעצם מתפתחת לך בעיה, ולצמצם את הנגיעה שלך בגורמי הבעיה. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שאתה צריך להתעדכן בחדשות, הרי אם יהיה זקה, אתה תשמע את זה בלי קשר לטלוויזיה, או לטלפון שלך, ואתה יכול בעצם לנטרל כל מיני גורמים שמעודדים את השימוש. זאת אומרת, אין סיבה לראות טלוויזיה, את הגל הפתוח, כל היום, כל יום. אפשר להחליט שפותחים את הטלוויזיה, לדוגמה, ב-7 בבוקר עד 7:10, וב-8 בערב עד 8:10. וזהו. לנתק את ההתראות, להוריד אותם. לא יקרה כלום אם לא תיכנס לבדוק מה קורה ברשת החברתית, ולמצוא חלופות. אתה יכול לדבר עם אנשים, אתה יכול לעשות פעילות גופנית, אתה יכול ללמוד טכניקות הרפאיה שיעזרו לך להיות יותר רגוע, ולא להסתמך על תקשורת, שהרבה פעמים החדשות רק מעצימות את החרדה ולא מרגיעות אותה.
אז אני מסכמת שלושה דברים בעצם, להגדיר את שעות השימוש לעצמך, להגדיר אותם, לעקוב אחרי כמה שעות אתה משתמש ולנסות לתחום את זה, לנתק התראות ולמצוא חלופות חברתיות. שיכולות למלא את החלל, מה שנקרא. מקווה מאוד שעזרנו לך, ואני גם... אולי אתן פה איזו הערה קטנה, שאירועי השבעה באוקטובר, אירועים נוראים, ואנחנו מאז במלחמה בלתי פוסקת, שרק הולכת ונעשית נוראית יותר ויותר, והחטופים שלא חזרו הביתה, אנחנו צריכים לחשוב על זה גם מה שאני מנסה להגיד, זה שהרבה אנשים משתמשים בזה כתירוץ. אנחנו מוצאים תירוצים להגיד, לא, מאז שהילד שלי בצבא, או מאז אירועי השבעה באוקטובר, או מאז שאני אימא, מאז שנולד לי ילד, מאז שיש לו, שהוא הולך לילד עצמאי והולך למסיבות. כאילו, אנחנו כל הזמן מוצאים תירוצים למה אנחנו כן צריכים את ההתמכרות הזאת. אז אולי לזהות גם את המקום הזה שבו אנחנו נשענים על אירוע חיצוני.
ולתחום את זה.
כן, וגם אותו כמובן לתחום. יפה. אז אם גם אתם רוצים לשאול את השאלה שלכם הקשורה בהתמכרות למסכים קדימה, שלחו לנו הודעה ל-054-999-4399, ודוקטור לוינסקי יענה עליה כאן בשידור.
מתבוננים פנימה עם דוקטור ירדן לוינסקי.
אנחנו כאן עם השאלות שלכם בנושאי התמכרות למסכים, 054-999-4399, דוקטור ירדן לוינסקי כאן עונה על השאלות שלכם. דוקטור לוינסקי, הנה השאלה הבאה שהגיעה ממאזינה, כותבת לנו מרינה. נדמה לי שהיא אולי בת זוגו של המאזין הקודם שמכור למסכים. בן הזוג שלי, לא, סתם, אני צוחקת כמובן, בן הזוג שלי מחובר לטלפון שלו כמו עוד איבר בגוף במשך כל היום. הוא חייב להיות בכל הקבוצות, להגיב, לגלול כל הזמן, עד שהשבוע זה הגיע לשיא חדש, באמצע רגע אינטימי שלנו. אני מנסחת את זה כאן בעדינות. הוא הסתכל על הודעה בנייד והחליט גם להגיב. להודעה הזאת שהוא ראה בנייד. זאת אומרת, שמעת את הנוטיפיקציה באמצע עניינים, ראה את ההודעה והחליט גם להגיב על ההודעה, להפסיק את מה שהוא עושה יחד עם בת זוגו, והיא שואלת איך אפשר להתמודד עם זה.
אני חושב שזה קצת קלישאה, אבל כל שינוי צריך להתחיל בזה שהאדם מבין שיש לו בעיה. אני לא בטוח שבן הזוג שלך כל כך מבין שיש לו בעיה, הוא בעצם איבד שליטה על החיים שלו. אם באמצע רגע אינטימי זה מה שהוא עושה, אז הצורך להתעדכן או לפרסם משהו ברשת החברתית בעצם שולט בו, ולא הוא שולט בחיים שלו.
מדהים שמערכות יחסים וירטואליות כן. חזקות יותר מאלה הקיימות במציאות ומתקיימות באותו רגע ממש.
נכון. אני חושב שאולי אנחנו עבדים להודעות האלה בטלפון, בגלל שכל הודעה או כל צפצוף זה בעצם מייצג הבטחה למשהו. הבטחה למשהו שיכול לקרות, הבטחה למשהו שעתידי, למרות שברוב המקרים זה משהו חסר משמעות, כמו, לא יודע, הודעה מעבד בעבודה, שאתם תקבלו שי לחג.
או ספאם שמוכר לך איזה, משהו, כן, תבליות.
משהו חסר משמעות. ואני חשבתי, את יודע, בהתחלה חשבתי שאני כבר פשוט זקן מדי, ואני לא מבין את החיים של האנשים הצעירים, והם רגילים לקבל מאות הודעות, והחיים שלהם נפלאים, והם ידעו איך להשתלט על זה, אבל אז הבת שלי אמרה לי שהיא קמה בבוקר, והיא מקבלת 430, פותחת את הטלפון, ויש שם 430 הודעות, שאנשים של חברות שלחו בלילה, כולל כל מיני הודעות שהיא לא רוצה בכלל לראות, כמו על התספורת החדשה של זאתי, וכמה זמן היא עמדה מול הציפורניים במה שהיא עשתה. זאת אומרת, גם צעירים מרגישים שזה מייצר להם עומס יתר, וזה משתלט להם על הזמן שלהם. אז אם היינו יכולים לבחור, הרי אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיות במצב שמשהו חיצוני שולט עליו.
כן.
אז אנחנו דבר ראשון צריכים להבין שיש משהו חיצוני כזה, ואז להתחיל לפעול כדי להשתחרר משליטתו.
מה היא יכולה להגיד לו? אבל זה נורא מפחיד ללכת לבן זוג להגיד לו, תקשיב, אתה
תשים לב מתי זה פוגש אותך, ולשאול כמה שאלות מאוד פשוטות. אחד, זה כמה התראות אתה מקבל ביום. תבדוק כמה התראות, כמה הודעות SMS, כמה וואטסאפ, כמה טלפונים, כמה מהרשת החברתית הזאת ומהרשת החברתית הזאת ומהאימיילים וכו'. תספור את הדבר הזה ותחשוב האם כל הדברים האלה זה דברים שאתה באמת צריך לקבל. האם באמת אתה צריך לקבל את כל ההודעות האלה?
אולי אפשר לצאת אולי מקבוצות אפשר לצאת מסוימות, מקבוצות,
אולי אפשר לבטל ספאמים. להפסיק התראות. הרי כן. כל הטכנולוגיות האלה שהן מאותתות לנו שמשהו חדש נכנס בינינו, שום דבר באף רשת חברתית הוא לא משהו שאנחנו צריכים לדעת עליו מיד.
כן, אבל הבן אדם, קודם כל, הוא בתוך הבעיה, הוא לא רואה את זה בכלל. אני חבל שהיא לא עולה לשידור, היא בטח מתביישת, אבל הייתי רוצה לשאול אותה איך היא הגיבה באותו רגע, כי אני במקומה הייתי באמת קמה והולכת.
כן.
אבל אז איך אתה באותו רגע יכול?
באותו רגע אנחנו, תראי, באותו רגע אם זה היה קורה לי, אז הייתי אומר לבן הזוג שלום ולהתראות, כי בעצם סדר עדיפויות שלו כל כך מעוות, שהוא צריך טיפול.
אז איך עוזרים לו להגיע לאחד כזה?
אז לפעמים עושים אינטרוונצ'ן, זאת אומרת, החברים והמכרים של בן המשפחה או בני המשפחה אומרים לאותו אדם, מתאספים, אומרים, שים לב, זה מה שקורה, כאן יש לך בעיה, בוא נחשוב ביחד איך עוזרים לך להתמודד עם הדבר הזה, ואז מפנים אותו א' למידע על התופעה הזאת, שהיא מאוד נפוצה, קושי לי לשים גבולות לעצמנו, כן. וללמד אותו, אם הוא יכול לבד, ויש לו את הכוח הרצון,
על הכיפק.
כן. ואם לא, יש אנשים שמתמחים בלעזור לאנשים איך להיגמל, יש טיפולים התנהגותיים, יש במקרים מאוד מאוד נדירים, כשהבעיה היא מאוד חריפה, אז יש אפילו מסגרות טיפולי יום, אשפוזים, שעוזרים לאנשים להיגמל. אבל ברוב המקרים אנחנו לא מגיעים לשם, אלא זה נדרש שינוי בתפיסה, ואיזושהי התערבות נקודתית שמאפשרת לנו לדעת מתי לשים את הגבולות. וברגע שאנחנו מצליחים לשים את הגבולות, אנחנו מחזירים את השליטה לחיים שלנו.
ואת הכוח ואת את איכות החיים. אני פשוט חושבת כאן, בתוך מצבים כאלה, ההרגשה היא שאתה לא יודע אם זה פשוט הבן אדם, הבן זוג שלי מכור למשהו, או הבן זוג שלי ואני. איבדנו את האינטימיות במערכת היחסים שלנו, ויש שם משהו שחשוב לו יותר ממני.
נכון. אז כי תזכרו תמיד ששום הודעה בטלפון לא חשובה כמו האנשים שיושבים כרגע לידינו.
נכון מאוד. מערכות יחסים זה אחד הדברים, זה הדבר הכי חשוב אני חושבת בחיים, יותר מכל דבר אחר, אבל זו רק דעתי אולי. טוב, 054-999-4399, זה מספר הטלפון שלנו לשאלות שלכם, תשאלו אותנו, אולי אפילו תעלו לשידור, כי כמו שאתם רואים, אנחנו רוצים לקבל את המידע הנוסף על ההתמודדות בתוך האירוע עצמו.
מתבוננים פנימה, עם דוקטור ירדן לוינסקי.
ועכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם דוקטור צחי בן ציון, פסיכיאטר ראשי בכללית, מחוז דרום, מנהל המרפאה לבריאות מינית בבית החולים סורוקה, בבאר שבע. שלום צחי.
שלום, שלום.
מה שלומך? שזה לא לומר גם עוד יתר הטייטלים המפורסמים יותר שלך, כאיש במה, מרתק ומצחיק.
תודה.
אנחנו משוחחים היום על התמכרות למסכים, ורצינו לפנות אליך ולשאול, למה בכלל אנשים זקוקים לזה? למה המסך הוא הפתרון של אנשים מסוימים?
קודם כל, כולנו משתמשים. בואי נשים את הדברים בצורה מדויקת.
מה פתאום? אני יכולה להפסיק מתי שאני רוצה.
כן. אנשים משתמשים בזה לצורך, להרבה מאוד צרכים, לבידור, לתקשורת, להרבה דברים מאוד חיוביים. אני עוד מהדור, שאם היית רוצה לדבר עם הדודה ולא היה טלפון בבית, היו הולכים למכולת, והיה טלפון ציבורי, ושמים אסימון, וזה דבר שממש היינו צריכים להתאמץ בשבילו. היום זה נעשה מאוד מאוד זמין, והיום כבר ילדים בגיל הגן כבר יודעים לתפעל טלפון היטב. אנשים שמתמכרים לזה, זה משרת אצלהם איזשהו צורך אחר. הרבה פעמים זה נובע מצרכים נפשיים, כמו דיכאון, חרדה, איזשהו פחד מחברה או איזשהם פחדים אחרים. והעניין הוא שהרשתות החברתיות, המסכים, המחשב, הגיימינג נותן בעצם איזשהו ריוורד, נותן איזשהו
פרס,
סיפוק,
תגמול, כן.
כן, כמעט מיידי. משתחררים חומרים במוח, בין היתר אנדורפינים, אנקפלינים, כל מיני חומרים שנותנים תחושה טובה, וההתמכרות היא כמו כל התמכרות. כמו שאנשים מכורים להימורים, ואנשים מכורים לקניות, ואנשים מכורים לסמים, זה בעצם עושה בדיוק את אותה עבודה כמו שעושה סם, ואנשים צריכים מזה עוד ועוד. יש ארבעה קריטריונים שאנחנו מדברים על התמכרות, זה שאנשים מנסים להפסיק ולא יכולים, יש להם חרדה אם הם לא משתמשים במסך, הם מחכים רק לרגע שהם יוכלו שוב לעשות את זה. שוב, הרבה פעמים יש להם איזו תחושת אשמה, איזו תחושה שאני לא בסדר, אבל אני לא יכול בלי זה. והדבר הנוסף זה eye-opener, זאת אומרת שזה דבר הדבר הראשון שעושים על הבוקר, איך שקמים רצים אל המסך.
זאת אומרת, לרוב האנשים יש את התכונה הזאת של ההתמכרות.
כן.
רוב האנשים מדווחים שזה הדבר כמעט הראשון שהם עושים כשהם פוקחים את עיניהם.
כן, אז פעם זה מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר, זה אותם הדברים, אבל לאט, אז פה עושים את זה.
את אותם הדברים, אבל עם טלפון.
העניין הוא שצריך את כל הארבע כדי לקרוא לזה התמכרות. ורוב האנשים לא מרגישים בלחץ, לא יפסיקו את יום העבודה שלהם, לא יעצרו באמצע כביש כדי להסתכל שוב בטלפון, לא יצאו מבית הספר במקרה של בני נוער ויפסידו לימודים או סטודנטים, לא יפסיקו הרצאה באמצע כדי ללכת לראות מה נאמר בפייסבוק, או מה, האם שלחו להם הודעה בוואטסאפ, או כמה עוקבים הגיבו על הצילום טיק טוק האחרון שלהם.
זאת אומרת, ההתמכרות הזאת זה דומה מאוד במנגנון להתמכרות לסמים, ממש?
כן, לסמים, זה סם.
אותם מאפיינים.
זה סם אלקטרוני, אבל הוא סם. הוא נותן בתגובה של העונג והצורך במה שנקרא קרייבינג, כמיהה או דודה בלשון העם, שמין תולעת שמחרסמת בי שאני צריך את זה עוד ועוד, היא בדיוק אותו דבר גם במסכים.
האדם יכול לזהות את זה על עצמו?
בדרך כלל הוא יודע שהוא מכור, אבל כמו שאת אמרת בצחוק, אני יכול להפסיק בכל רגע, זה מה שאומר כל מכור.
כן.
אנחנו רואים את זה במרפאה שלי, הרבה מכורים לסרטים פורנוגרפיים, לתמונות פורנוגרפיות, לקשרים פורנוגרפיים אלו ואחרים, והדבר הצרה הצרורה היא שהרבה מאוד חברות משתמשים במדיה הזו, בשביל למכר אותנו, בדיוק כמו שבקזינו יש אוכל
בחינם. משתמשים בחולשה שלנו כדי למכר אותנו בעצם.
כן, כן, בקזינו, כל מי שהיה פעם בקזינו, יש בוטנים בחינם ושתייה אלכוהולית, והכל מאוד נוצץ, ויש קורסאות מאוד נוחות.
ואין שעונים, ואין חלונות.
כן, והטמפרטורה והתאורה היא אחידה, ואתה לא יודע אם זה יום או לילה, ו... אז בעצם ממכרים אותך, מכניסים אותך לתוך העניין הזה, כך גם הפייסבוק, יש את הנוטיפיקציות, זה מראה לך, אתה פותח את הטלפון בשביל משהו אחר, הוא מראה לך שיש לך הודעה, אז אתה נכנס לראות מה ההודעה, ומההודעה מגיעים לעוד הודעה, מוכרים לך ככה דברים, ויש כל מיני עכשיו במבצע, ועכשיו זה, ואז מההתמכרויות למסכים יוצאות גם התמכרויות לקניות, התמכרויות לפורנו, התמכרויות לרשתות חברתיות, זה עוד ועוד ועוד, בעצם כמו איזה מין מפל, שממנו יש עוד מפלים ועוד מפלים ועוד מפלים.
לפני כמה שנים התפרסם איזשהו מחקר שפייסבוק עשו, שהם הראו שאנשים שמסתובבים ברשתות החברתיות, ספציפית זה היה על פייסבוק, הם יותר מדוכאים, אלה שצורכים הרבה פייסבוק, הכוונה, יותר מדוכאים, וגם הדימוי העצמי שלהם הוא פחות במידה מסוימת, כי הם יושבים ורואים את החיים הנפלאים.
משווים.
החיים הנפלאים של אנשים כן. אחרים, לכאורה, במה שאנשים מעלים, כל אותם אנשים שכל הזמן נמצאים...
רגעים מושלמים מפולטרים כן, באינסטגרם.
הם נמצאים בהופעות הכי טובות, בארוחות הכי טובות, עם החברים הכי יפים. אז אני תוהה, האם הרשתות החברתיות האלה בעצם גורמות ליותר ניכור ודיכאון, או להפך, הן משמשות ככלי לאנשים שכבר בדיכאון כדי למצוא פתרונות למצוקה שלהם?
אני חושב, ירדן, שזה א' פלוס ב'. זאת אומרת, אנשים שמשתמשים בזה ביתר נעשים יותר מדוכאים, ואנשים יותר מדוכאים משתמשים בזה ביתר. עכשיו, הדבר העוד יותר עצוב, ב-2018, מחקר הכניס אנשים צעירים לתוך סורק, והציג בפניהם תכנים כאלה של גיימינג, או תכנים של רשתות חברתיות, ראה שתפקוד המוחי שלהם הולך ועובר איזה דיקליין. זאת אומרת, הדבר הזה בעצם יוצר איזה מין...
מנוון.
כן, איזה ניוון של אזורים במוח שקשורים בצמיחה, בהתפתחות, ולכן היום ארגוני רפואת הילדים וארגוני פסיכיאטרה של הילד מזהירים הורים כדי למנן, לעשות מינון של השימוש הזה בילדים, כי שם זה ממש יכול להשפיע על התפתחות המוח. מעבר לזה, אנחנו יודעים שהתאורה שיוצאת ממסכים, הלדים, שבעצם מרכיבים את המסך של הטלפון, של המסך, אפילו לא רק האור הכחול, כל האור הזה הוא מאוד לא בריא ויכול לפגום במנגנוני הערנות והשינה. זאת אומרת, אחד הסיבות לזה שאנשים לא ישנים, זה שהם צורכים מסכים לפני השינה.
יש אנשים שמועדים יותר או פחות להתמכרויות למסכים או לטלפונים ניידים, פשוט מועדים פחות?
זו שאלה מצוינת. אנחנו יודעים היום שיש נטייה גנטית. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם איזה אזור במוח, לא ניכנס עכשיו להסברים, אבל בעצם שהם זקוקים להתמכרות איזושהי כדי למלא איזה חלל, איזה מין חור שיש להם, ויש משפחות שזה משהו, זאת אומרת, יש גנטיקה של התמכרות, ולא זו בלבד, אלא שאנשים שעושים את זה, שמשתמשים במסכים האלה, זקוקים לזה עוד ועוד. זאת אומרת, הנטייה היא גם להימשך לזה וגם להישאר בזה. עכשיו, אם מסתכלים על זה מבחינה פסיכולוגית, בהסתכלות הפסיכולוגית, זה בעצם אנשים שיש להם איזה חור, איזה משהו, איזה חלל בנשמה, שמושך אליו, איזה מין חור שחור שמושך אותם אל הדברים. ואם מסתכלים על זה משני הכיוונים, אז אם יש לך גם את הגנטיקה וגם בפסיכולוגיות אלו ואחרות, אז הסיכוי שלך להתמכר לזה ולהישאר שם הוא מאוד מאוד גדול.
או להתמכר למשהו, כי לפעמים מחליפים משהו במשהו, אתה מכור לסיגריות, מפסיק לעשן, אז אתה מתמכר לאוכל.
אבל ההתמכרות הזו, אגב, לנושא של אוכל, אם אתה מכור למסכים, אז אתה צריך גם לאכול מול מסך. אז אתה לא יכול מול מסך לאכול סטייק. אז מה אוכלים? אוכלים חטיפים, אוכלים צ'יפס, אוכלים כל מיני דברים
כאלה. אוכל מעובד וזמין.
שקל לאכול. אני רוצה להזכיר שסנדוויץ' הומצא על ידי, בשביל הלורד סנדוויץ' שיוכל לשחק קלפים, כן? אז אנשים בעצם צורכים מזונות שאותם קל להקל מול מסך, וזה לא ילכלך את האכבר או את המסך.
אצלי זה הלורד במבה.
צריכת הבנק, צריכת האוכל הזבל, כן, הג'אנק פוד, היא הרבה יותר גדולה. ושוב, אז אנחנו רואים התמכרות עם התמכרות עם התמכרות.
אז שאלה אחרונה אולי, אז מה אני יכול לעשות כאדם מן היישוב שצריך את הטלפון שלו, ואין מה לעשות, היום צריכים טלפון גם בגיל 15, כי שם המאגר החברתי שלך נמצא.
נכון.
כל הרעיון הוא מינון. זאת אומרת, הרעיון הוא, היום יש תוכנות כאלה שאתה יכול להוריד בחינם, והוא מראה לך כמה צרכת. והוא מראה לך כמה צרכת היום, כמה צרכת השבוע, כמה צרכת החודש, כמה זמן היית בזה, כמה זמן שהית, באיזה שעות, וכל הרעיון הוא זה מינון של הדברים, ושעות בלי טלפון. אצלנו למשל בארוחות המשפחתיות, יש כלל, כולם את הטלפונים שמים בסלסלה, ולא עונים, חוץ ממי שכונן כמוני, וגם אז עונים וחוזרים.
לא ליד השולחן.
וכל הרעיון הוא גם שאפשר לקנות טלפון טיפש. טלפון שמטרתו טלפון, אנחנו צריכים לזכור שמטרתו של המכשיר הזה הייתה להיות טלפון ציבורי בכיס.
כן, אבל הוא גם מחליף מחשב, אז זה כבר עוד פונקציה.
אז כל הרעיון הוא לעשות מינונים ולעשות...
אני כבר מכינה לעשות את התירוצים.
בדיוק, אבל אני חושב שהדבר הנכון, במיוחד שאנחנו מדברים על ילדים, זה אולי לפני שנותנים את הטלפון לילד, ומדי שדרוג של טלפון, לעשות איזושהי שיחת ציפיות, תיאום ציפיות, והדרכה שאותו אדם יבין מה המשמעויות.
נכון,
כי הרבה פעמים...
החתמה אותם על חוזה...
כן, זה בגילאים הצעירים, אבל כן. גם לאדם מבוגר, אני חושב שאולי כציבור היינו יכולים לדרוש משהו כזה, איזשהו דף מידע על התמכרות, כמו שאנחנו שמים דפי מידע על סיגריות.
כן.
אז גם דף מידע לטלפונים.
כן, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהיצרנים של המכשירים האלה לא מעוניינים לתת לך את זה, והרגולציה על זה היא מאוד מאוד מעטה. עכשיו, עוד דבר שחשוב להגיד, אם יש התמכרות, חייבים לטפל בזה. ככל שמטפלים בהתמכרות מוקדם יותר, כך הסיכוי של מניעת חזרתיות, מניעת רצידיביזם, היא יותר גדולה. ככל שבן אדם היה מכור ליותר זמן, הסיכוי שלו להצלחה בגמילה פוחת.
נכון. וגם אני רוצה לומר, דוגמה אישית, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים כהורים לדבר על אתה מכור, אתה צורך, אתה לוקח יותר מדי, כשאנחנו עושים את זה בעצמנו ומראים דוגמה אישית.
כן, דוגמה אישית זה הדבר חשוב ביותר בהורות.
דוקטור צחי בן ציון, היה תענוג לשוחח איתך, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
נשתמע בשמחות.
אני רץ להסתכל משהו.
אל תשכח לעשות שייר לתוכנית המוקלטת הזאת בפייסבוק ובאינסטגרם. תודה רבה, להתראות.
שלום, שלום.
שלום.
מתבוננים פנימה עם דוקטור ירדן לוינסקי.
מתבוננים פנימה בנושא התמכרות למסכים. יש לנו שאלה נוספת שהגיעה ממאזין, שמו חן. היי, שמי חן, יש לי בן 15 שהוא גיימר. בחודשים האחרונים, בעיקר מאז כל האירועים המורכבים במדינה שהשפיעו גם על מערכת החינוך, אני לא מצליח להגביל את הילד ואת השעות שהוא מבלה מול מסך המחשב, וזה יצא משליטה. מהם הסימנים שמצביעים על התמכרות? דיברנו על זה, אנחנו נחזור אולי קצת בקצרה. איך אני מזהה אותם, איך אני יכול למנוע את זה בלי להגיע לחיכוכים עם הילד, במיוחד אחרי שהוא חווה גירושים מורכבים שלי ושל אמא שלו. אשמח לתשובות, תודה. אז גירושים זה גם עוד עניין, עוד מרכיב בתוך הדבר הזה, כמו שדיברנו מקודם כן. על פיצויים.
אני חושב אני לא חושב שחשוב להגיד דווקא את התסמינים של התמכרות, כי שמת לב שיש בעיה.
כן.
אוקיי? אז התסמינים פחות חשובים כאן. מה שחשוב זה שא' שמת לב שיש בעיה, והדבר השני זה שתבדוק עם הבן שלך מה קורה לו. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על גיימינג, גיימינג יכול להיות כיף, יכול להיות שהוא נהנה שם, יכול להיות שהוא מתפרנס מזה אפילו, יש אנשים שמתפרנסים מזה.
נכון.
אבל השאלה היא מה המוטיבציה שלו להיות שם, ולא לעשות את שאר הדברים שהוא צריך לעשות, ללכת לבית ספר, לפגוש חברים וכו'. זאת אומרת,
לשבת עם המשפחה, ארוחת ערב.
אני חושב שהדבר הראשון שאתה צריך לעשות עם הבן שלך, זה לתפוס אותו לשיחה, ולנסות להבין מה קורה לו, למה הוא משחק, מה המוטיבציה שלו, האם הוא משחק בשביל הכיף, האם הוא משחק בגלל שאתם עוברים גירושין ולא נעים לו לשמוע את המריבות, האם הוא לא רוצה להיות מעורב במה שקורה בבית. זאת אומרת, זה הבסיס של כל התערבות אחרת שתעשו, זה לדבר עם הבן שלך.
כן, אולי גם קצת להיות שותף שלו בתוך ההרגשות שלו, וגם להבין באמת, כמו שאמרת מקודם, העניין הזה שההימנעות מדברים אחרים, עם הרגע שקט והרגע המחשבות שלי והרגשות שלי, לפגוש אותם, זה נורא מפחיד.
נכון. ולתת לו איזשהו פתח, הזדמנות לדבר איתך, להגיד מה שחושב עליך, מה שחושב על אמא שלו, מה שאתה חושב. והפתח הזה, הרבה פעמים נותן הזדמנות לאיזושהי התערבות. ההתערבות הזאת היא טיפולית כזאת או אחרת, אבל זה לא משנה, אל תשלח אותו עכשיו לטיפול פסיכולוגי, אם אתה לא יודע מה הוא רוצה. אם אתה לא מבין מה הוא צריך. יכול להיות שמה שהוא צריך, זה פשוט שיהיה שקט בבית. יכול להיות שמה שהוא צריך, זה משהו שונה בלימודים. ואנחנו הרבה פעמים לא שואלים את השאלות הנכונות, לפני שאנחנו רצים לחפש איזושהי עזרה או טיפול לילד שלנו. ולכן, לפני שאנחנו בוחרים באיזושהי התערבות, אנחנו צריכים להבין במה מדובר.
אז בעצם אתה אומר, ברגע שאתה תיגש לדבר עם הילד שלך, ותתחיל לדבר איתו, אז יותר תבין מה הסיפור. ההבנה היא, היא הקרקע הראשונה בכלל להתחיל לטפל בדברים, ואז אולי גם אפשר יהיה לגייס ביתר קלות את הילד לתוך השיח, לתוך התקשורת ולתוך השינוי.
להציע לו אפשרויות.
להציע לו אפשרויות אחרות. יפה, מקווים שהצלחנו לענות, ואם לא, 054-999-4399, זה המספר שלנו, אתם יכולים לנסות לשאול אותנו את השאלות הנוספות שמרחיבות את העניין הזה. דוקטור ירדן לוינסקי כאן כדי לענות עליהם. וואו, זמננו תם. אנחנו צריכים לסיים, זה לא יאמן.
אי אפשר להתנתק.
אי אפשר להתנתק, זה נכון. אז נזכיר רק שבשבועות הבאים אנחנו נהיה כאן עם הנושאים של מחלות חגים לקראת פסח. בשבוע הבא נדבר על מחלות חגים. כל הניקיונות, המריבות, הדברים שקורים לנו בלחץ החגים. אתם מוזמנים לשאול שאלות על זה, על פוסט-טראומה בעוד שבועיים נדבר, ותפקוד מיני גם. כל הדברים הללו נשוחח כאן בשידור. דוקטור ירדן לוינסקי, פסיכיאטר ראשי בחטיבת הקהילה בכללית, כאן כדי לענות על השאלות הללו. דנה ביטון, תודה רבה לך, מפיקה ועורכת המשדר הזה. אני סטלי סולומונוב, ואשתמע אתכם מיד אחרי החדשות לשעתיים של מוזיקה.